שנה טובה.
שנה טובה.
אשריכם ישראל, על הכינוס החשוב הזה. חז"ל אמרו, מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. המשפט הזה נכון לא רק על אוכל. הוא נכון קודם כל מבחינה רוחנית. כדי לקבל באמת את קדושת החג, כדי לקלוט את השפע הגדול שיורד משמיים במועד, חייבים להתכונן. הרחב פיך ועמלאו. וכמה שאנחנו מרחיבים ונפתחים ומכוונים את עצמנו אל התדר המיוחד של היום הקדוש הבא עלינו לטובה, נצליח לספוג אל תוכנו את המתנות הגדולות שהוא מביא איתו. אני מבקש לפתוח בסיפור אחד שמלמד משהו על עם ישראל ועל הקשר שלו ליום הקדוש שקרב ובא. היה יהודי בשם רב חיים סלבוטינסקי, שהיה שליח חב"ד בפלורידה, בארצות הברית. בערב פסח הוא הגיע למרפאה בעיר מגוריו, והוא מביא לרופא חבילת מצות. הרופא היה יהודי, הוא רצה שיהיה לו מצות לליל הסדר. הרופא אמר לו, תודה רבה, אני עכשיו באמצע טיפול בפציינטים, אני לא אוכל להקדיש לך זמן, אבל אם כבר באת, שים לב, יושבת שם בחדר המתנה גברת אחת, היא גם יהודיה. אולי תציע גם לה מצות? רב חיים ניגש אל אותה אישה, הוא אומר לה, עוד מעט פסח כשר ושמח, יש לי פה בשבילך מצות. היא אמרה לו, תודה, לא מעוניינת. מצות, ליל הסדר. אמרתי לך שאני לא מעוניינת, אני לא דתית, לא רוצה. הוא חשב שאולי חוששת שזה הולך לעלות לה כסף. אז הוא אמר לה, it's for free, בחינם, קחי, שיהיה לך. היא אמרה, אמרתי לך שאני לא מעוניינת, תעזוב אותי. טוב, רצונו של אדם הוא כבודו, אבל הוא שולף מהכיס שלו כרטיס ביקור. הוא אומר לה, תראי, אם אי פעם תצטרכי משהו בנושא יהדות, הנה המספר שלי. הוא מניח על הכיסא לידה. והלך, הוא לא ידע, לקחה, לא לקחה, עשה את שלו. הסיפור הזה קורה בערב פסח. חולפת חצי שנה, ויומיים לפני ראש השנה, הטלפון של רב חיים סלבוטינסקי מצלצל. על הקו הייתה אישה, ואומרת לו, אתה בטח לא זוכר, אבל אני החטופה שלפני חצי שנה באת להציע לי מצות, ואני נפנפתי אותך, אבל שמרתי את הכרטיס שלך. ואני צריכה את עזרתך. למה? אמרה לו, אבא שלי, בן 78, שוכב על ערש דווי. חולה, עלינו בסרטן, סטייג' 4, דרגה 4, שזה אומר דרגה הכי חמורה, מצב סופני, והרופאים נותנים לו 48 שעות לחיות. הוא אמר שהוא מבקש לראות רב, אבל אני לא מכיר רב, חשבתי מה אני אעשה. ואז נזכרתי שיש לי את הכרטיס שלך, אתה הרב היחיד שאני מכירה, יש סיכוי שאתה תעזור לי? הוא אמר לו, בוודאי. תוך 50 דקות הוא התייצב שם בבית החולים. הוא פוגש שם את האישה שמה היה מאיה ואת אחותה שמה סמנטה. ומאיה אמרה לו, תראה, אנחנו לא דתיים בכלל. אצלנו בבית לא שמור על כלום. לא עם כיפור, לא פסח, לא עשו לי בת מצווה. אבל עכשיו אבא שלי ביקש לראות רב. אז ביקשתי שתבוא. הם נכנסים אל החדר. שוכב שם אדם בוגר, ראו שהוא במצב קשה מאוד, מחובר לכל הצינורות והמכשירים. שמו היה רוני. הוא ביקש משתי הבנות לצאת החוצה, ושהוא יישאר לבד עם רב חיים. הוא אמר, תודה שבאת, אני צריך את עזרתך. שאלתו, מה? הוא אמר לו, תראה, אני נולדתי כיהודי, ואני רוצה למות כיהודי. אז רבחי אמר לו, אני מתחייב, אני אעשה כל שביכולתי, שתזכה שבבוא העת יקברו אותך כפי ההלכה היהודית. אמר לו, לא הבנת. אמרתי לך שנולדתי כיהודי, ואני רוצה למות כיהודי. אמר לו, נו, מה אתה רוצה? אמר לו, תשמע. אצלנו לא עשו שום דבר שקשור ליהדות, וכשנולדתי, גם לא עשו לי ברית מילה. אני רוצה למות כיהודי עם ברית מילה. בוא, אתה ואני פה. סגור את הדלת. תעשה מה שצריך. חיים ניסה להסביר לו, זה לא עובד ככה, זה לא שכל רב הוא גם מוהל, הוא גם שוחט, הוא גם עושה את הכל. אבל אמר לו, תראה, יש לי חבר שהוא מוהל. אני אתקשר אליו, נראה, אולי הוא יוכל לבוא ולעשות את זה. הוא מתקשר אל החבר. החבר אומר, בסדר, אני מוכן לבוא. אבל בינתיים נכנסה שם האחות, היא שמעה את הדיבורים, והאחות אמרה, no chance, אין סיכוי שבית החולים יסכים, שיקחו אדם במצב כזה, ויעשו לו כל מיני דברים מוזרים ויחתכו אותו. רוני אמר לה, מה דואגת? שאני אמות? אני גם ככה עוד שנייה מת. אני מוכן לחתום לכם על מה שאתם רוצים. תנו לי. אני רוצה למות כיהודי, שיהיה לי ברית מילה. בינתיים נכנסה גם הבת השנייה, סמנטה, והיא אמרה לאחות, האיש הזה הוא מטיף דתי. הוא בטח שכנע פה את אבא שלי לעשות כל מיני דברים. אבא שלי במצב קשה, דעתו לא צלולה, תוציא אותו מכאן. אברהם שמע את הדברים, יצא החוצה. הוא חשב, מה אפשר לעשות? יש פה יהודי, כל כך רוצה להיפטר מן העולם כיהודי, עם ברית מילה, מה אפשר לעשות? הוא נזכר שיש לו ידיד שהוא רופא באותו בית חולים. יהודי, התקשר אליו. ואמר לו, תקשיב, יש אצלכם חולה על ערש דווי, רוצה שיעשו לו ברית מילה, תעזור לי, מה אפשר לעשות? הוא אמר לו, תן לי לברר. אחרי שעתיים, הרופא מתקשר אליו, ואומר לו, תשמע, ביררתי עם הנהלת בית החולים. הם אמרו, שאם יהיו מוכנים לדבר כזה, אם ימצא מוהל, שהוא גם רופא, והוא מבוטח בביטוח הרפואי של בית החולים, והחולה יחתום שהוא אחראי, בית החולים לא נושא בתוצאות מה שיהיה. איפה הוא ימצא עכשיו? אנחנו שנייה לפני ראש השנה, הבן אדם עוד רגע אחד כבר בעולם האמת, מוהל, שהוא רופא, באותו הביטוח של בית החולים, ושיהיה מוכן לבוא שנייה לפני ראש השנה. הוא התחיל להרים טלפונים, התקשר, כל מי שהוא מכיר, בכל המדינות הסמוכות, בסוף. הוא צריך למצוא, אחרי מאמצים גדולים, מוהל מניו יורק, שהוא גם רופא, והוא באותו ביטוח של בית החולים, וכשהוא סיפר לו את הסיפור, אותו אדם אמר, בסדר, שלח לי כרטיס טיסה ואני מגיע. ארגן מה שארגן, ובערב ראש השנה, בשעה 12 בצהריים, נכנס רוני לניתוח של ברית מילה. וכשהוא יצא ממנו, הוא קיבל את השם אברהם, כמו אברהם אבינו, שבגיל 99 עשה ברית מילה. הוא היה ממש חלש. בזמן קצר לפני החג, הוא אמר שם לרב חיים, תשמע, אני בן 78. היו לי חיים טובים, עבדתי, הרווחתי, היה לי בית מפואר, שתי בנות מקסימות, היה לי יכטה, לא היה חסר לי שום דבר. ועכשיו, אני כבר חולה, והרופא אמר שנותרו לי עוד שעות ספורות. וחשבתי לעצמי, השקעתי בחיים הרבה, בבית שלי, במכונית, ביכטה, בגוף שלי. אבל יש דבר אחד שלא התייחסתי אליו בכלל, כל ה-78 שנה האלה, והוא הדבר היחיד שהולך איתי גם הלאה, הנשמה שלי. והרגשתי שאני חייב, לפחות עכשיו, לעשות משהו למען הנשמה שלי. תודה שעזרת לי למות כיהודי, לעשות ברית מילה. הרופאים נתנו לו 48 שעות, אבל אני מראה שהקדוש ברוך הוא נתן עוד קצת יותר. והוא עבר את ראש השנה. והוא עבר את יום כיפור. ובחיים הסוכות של אותה שנה, רב חיים צעד שעתיים ברגל כדי להביא לו ארבעת המינים ליטול בפעם הראשונה בחיים. הוא החזיק בידיים רועדות ובשמחה עצומה זכה לתת עוד דבר לנשמה שלו. ובשמחה תורה של אותה שנה, רוני, אברהם החזיר את נשמתו לבורו. רב חיים הגיע לבית חולים. עכשיו צריך לקבור אותו. כפי ההלכה. הבעיה היא ששתי הבנות שלו כבר חתמו על זה שישרפו את הגופה. זה דבר שבעולם הוא מאוד מקובל, לקבור זה הרבה מקום, זה הרבה כסף. יותר פשוט לשרוף, מקבלים אחרי זה באיזה קופסה קטנה, איזה קד אפשר לשים על המדף, קצת מהאפר, מאוד נוח. והם כבר הזמינו תור, שרפו. רב חיים התחנן לפניהם, הוא אמר, אבא שלכם, זה היה הבקשה שלו, רוצה למות כיהודי, תנו לו משהו בשביל הנשמה. איכשהו הצליח לשכנע, אבל הוציא כסף הם לא היו מוכנות. סמנטה, שנתנה 600 דולר לשריפת הגופה, אמרה, את אותם 600 דולר אני מוכנה לתת לקבורה. אחותה מאיה נתנה 2,000 דולר, היה חסר עוד 9,000. אבל מי ייתן? מי ישלם על זה? רב חיים הכניס את היד לכיס, שלף את הכרטיס אשראי שלו ושילם. תשלומים להרבה שנים, אבל לא היה ממי לקחת. אז הוא אמר, אני אשלם. ואברהם, רוני, זכה לבוא לקבר ישראל. מה זה הסיפור הזה? חלפו כמה שנים, ורב חיים סלבוטינסקי ערך בבית הכנסת שלו בפלורידה הכנסת ספר תורה. היה מישהו שתרם ספר, ועשו אירוע, והסעודה, והוזמנו כל מיני אנשים, חברים של משפחת התורמים, מכל מיני מקומות בארצות הברית. שבועיים אחרי זה, הוא מקבל מכתב. את המכתב שולחת סמנטה מאטלנטה. והיא אומרת, הייתי לפני שבועיים אצלכם בהכנסת ספר תורה. זו הפעם הראשונה בחיים שהייתי באירוע כזה. וכל כך התרגשתי לראות אירוע יהודי וספר תורה ואיך כולם רוקדים ושמחים. ואמרתי לעצמי, אני חייבת שהבן שלי, שעוד מעט בר מצווה, ולא חשבנו לעשות משהו מיוחד, אני אשלח אותו לרב בעיר שאנחנו גרים, שילמד משהו לבר מצווה, שידע מה זה אומר להיות יהודי. ואז הכתוב שם נון ב'. יוסיפה ואמרה, ויש לי עוד דבר לסגור בינינו. לפני כמה שנים אתה דאגת שאבא שלי יזכה לבוא לקבר ישראל. מאז אני מרגישה בעלת חוב כלפיך. אז הנה, מצורף בזה מה שאני חייבת, ולמכתב צורף צ'ק על סך 9,000 דולר. סיפור הזה, חברים יקרים, אני לוקח ממנו שלושה דברים. האחד, תראו מה זה מסירות נפש. שיהודי הולך בערב פסח לתת מצות למי שצריך, וגם כשלא כל כך רוצים אותו, הוא מנסה, סוגרים את הדלת, הוא נכנס דרך החלון, ולך תדע מה יהיה בסוף. עושה את מה שהוא יכול, ויהיה מוכן אפילו להעביר את הכרטיס האשראי שלו. מאיפה הוא ישלם את זה? אלוקים יודע. אבל יש פה יהודי שכל כך ביקש, מה אפשר לתת לו להישרף ככה? אז הוא מסר את הנפש למענו. דבר שני, שלוקח מהסיפור הזה, המשפט הזה שאמר רוני, השקעתי בחיים, בבית, במכונית, ביאכטה, בכל כך הרבה דברים. אבל הדבר הכי חשוב, שהוא היחיד שהולך איתי, לא השקעתי בו בכלל. וזאת השאלה, כמה אדם משקיע בכל המסביב, בכל התפורה, וכמה בן אדם משקיע בנשמה שלו, שזה בסופו של דבר מה שהולך איתו. היה מעשה באיש עסקים שנפטר, הוא השאיר שתי מעטפות. על אחת היה כתוב לפתוח בהלוויה שלי, ופתחו. ראו שהיה כתוב שם שש מילים. אני מבקש לקבור אותי עם גרביים. מה? זה מה שהיה לו להגיד? גרביים? טוב, הבנים פנו לחבר'ה קדישה, אבל אלה סרבו בתקיפות, לא גרביים. קוברים עדיין תכריכים, זאת ההלכה, לא עניבה, לא כובע, לא גרביים. ככה. כמה שהבנים התחננו, ביקשו, הפצירו, איימו, לא עזר. קברו אותו בלי גרביים. הסתכלו על המעטפה השנייה, היה כתוב לפתוח ביום ה-30 לפטירתי. כולם היו סקרנים, מה הוא מבשל לנו שם? הגיעו כולם ביום ה-30, כל הבנים, כל המשפחה, כל החברים, כל הסקרנים. אולי גם אנחנו היינו באים. מה כתב? הבן הבכור פותח בידיים רוטטות את המעטפה וכתוב שם כך. אני יודע שקברתם אותי בלי גרביים. רק רציתי להראות לכם שכשאדם עוזב את העולם, הוא לא לוקח איתו אפילו זוג גרביים. כי זה יהודי חכם שהשאיר לילדים שלו הרבה כסף. אבל הוא לא בטוח איך הם ישתמשו בו. כמה הם יעשו את זה בחוכמה ולדברים הנכונים. אז זה חשוב לו להעביר את המסר. שימו לב איפה אתם משקיעים את החיים שלכם, את האנרגיה שלכם, את הכסף שהשארתי לכם. כי יום יבוא ואפילו גרביים לא הולכים עם האדם. מה הולך איתו? הדברים הטובים שהוא עשה בעולם, הצאצאים שהוא השאיר, התפילות, לימוד התורה, החסד, זה הדברים שהולכים, זה להשקיע בנשמה. הדבר השלישי והאחרון שלוקח מהסיפור הזה, מדהים מה זה נשמה של יהודי. 78 שנה, הוא יכול להיות מנותק לגמרי. לא ברית, לא בר מצווה, לא יום כיפור, לא שום דבר. אבל הנשמה בפנים, צועקת, חסר לה, יבש לה. יום יבוא, יגיע הרגע, וזה יכול להיות אפילו בשנייה האחרונה, ופתאום, משהו מתלקח, משהו מתעורר בפנים, והוא היה שם כל הזמן. הוא רק חיכה להזדמנות. סיפר הרב יוסף יצחק יעקובסון, הוא רב בארצות הברית, עכשיו אחד מגדולי הדרשנים באמריקה, שהוא קיבל מייל מאוסטרלי. כתב לו שם יהודי, אמר לו, אני גר בסידני. באוסטרליה. רציתי לשאול אותך, הרב. אני אתאיסט. אני לא שומר על שום מצווה ושום הלכה. להפך, אני אוכל ביום כיפור. אני התחתנתי עם גויה, נוצריה. כל יום ראשון אנחנו הולכים לכנסייה. הילדים שלי לומדים בבית ספר של גויים. וגם קניתי לי קבר בבית הקברות הנוצרי. שכשאני אמות, יקברו אותי שם, מה שבטוח. טוב, אתם בטח תמהים, נו, אז מה השאלה שלו לרב, אחרי כל ההקדמה המפוארת הזאת? אז הוא אמר, תראה, למרות כל מה שאמרתי, יש לי בעיה. אני עדיין מרגיש יהודי. זה פה יושב לי בפנים, אני לא מצליח להשתחרר מזה. רציתי לשאול הרב, אם יש דרך שאתה יכול לעזור לי, לעשות כמו גיור, אבל הפוך. כמו שגוי שרוצה להפוך ליהודי יכול לעשות תהליך של גיור והוא נהיה יהודי. האם אתה יכול לסדר לי אותו דבר אבל ההפך, שאני יהודי, נעשה איזה משהו ואני אהפוך להיות גוי ואז אתה אשתחרר מזה, לא ארגיש כל הזמן יהודי, יהודי, יהודי. מה אתם אומרים, יש מה לעשות? תראו, נניח שנייה. הרב יעקובסון ענה לו, עוד רגע אני אגיד. אבל זה מדהים איך בן אדם, הוא מנסה לברוח לסוף העולם, לעשות הכל ההפך. אבל אנא מפניך אברח, אם עסק שמיים, שם אתה והציע שאול הנקה, יש באדם נשמה. והיא לא משחררת, היא לא מוותרת, היא שמה אותו חלק אלוקה ממעל, אותו ניצוץ שנמצא בפנים, וכמה שבן אדם מנסה להשתיק אותו, לא עוזר. כמו היתוש הזה שמנקח לטיטוס, אבל במובן החיובי, היא שולחת פולסים כל הזמן, וכמה שהוא נסה לברוח ממנה, לא מצליח. יצא לי, מורי ורבותיי, לראות בעצמי כמה פעמים אצל אנשים שהיה נדמה כלפי חוץ, אבל אדם לא קשור, לא מדבר אליו. ופתאום אתה מגלה משהו שמדהים אותך. זוכר בערב ל"ג בעומר, נכנסתי למאפייה, שכונת מגוריי, היה צריך לקנות פיתות. כן, מצוות החג, עושים נקניקיות, מדורה על האש, עניינים. אז אני אגיע שם לקופה עם הפיתות, ועומד שם איזו בחורה, שאיך נאמר, מהופעתה החיצונית לא הייתה נראית דתייה בלשון המעטה. בכלל, הלבוש, הקעקועים, לא קשורה בכלל. ואומרת לי, שלום הרב, מה נשמע? נסה לזהות, איפה אני מכיר, מה? אומרת, אתה לא זוכר? שני שנים, כשאתה היית רב באולפנה, אני למדתי שם. איכשהו, הזכרתי במרופל, כן, הייתה אחת כזאת. כבר אז היא עשתה בלגן. כמה דמעות אמא שלה הורידה. כשהיא החליטה שהיא כבר לא דתייה, הלכה ועשתה דברים. אבל טוב, הנחמד לראות שהיא זוכרת. ואז היא אומרת לי, הרב, תגיד לי איזה דבר תורה לל"ג בעומר. ואני אומרת, טוב, בקופה, תבינו, כולם מאחוריי עם הקורסונים, עם הפיתות, הלחמניות. אני עומד מול אחת כזאת, ואותה דבר תורה לל"ג בעומר. תגיד, אפשר לסרב לבקשה כזאת? אז אמרתי, ב-15 שניות. ל"ג בעומר. זה החג של רבי שמעון בר יוחאי, איש תורת הסוד. אבל אנחנו אנשים פשוטים. אין לנו הבנה בסודות התורה, בפנימיות, בספר הזוהר. מה בכל זאת ל"ג בעומר בא להגיד לנו? הוא בא לומר לנו שבעולם שלנו יש חיצוניות, אבל יש גם סוד, יש פנימיות. זה נכון לגבי התורה, שיש לה צד חיצוני, ויש לה נשמה, יש לה פנימיות. זה נכון גם בבני אדם, שגם מבחינה חיצונית, בן אדם נראה רחוק, מנותק, לא קשור, אבל בפנים, מה הסוד שלו? זה שהוא יהודי, שיש לו נשמה, שרוצה, שקשורה, שמחוברת, זה הסוד של ל"ג בעומר. וזהו, נגמרו 20 שניות. הבא אחריי כבר שם את הפיתות על המשקל, ואני ראיתי אותה עם דמעות בעיניים. חשבתי לעצמי, מי המאמין? אחת כזו, נראית רחוקה, מנותקת, אבל האש בוערת בפנים. יום יבוא, אין לי ספק בזה, זה יתפרץ, זה יתלקח, כי זה שם. זוכרים בערב פסח, שתמיד מתקשרים לשאלות, מה לעשות, מהחמץ והכלים ולטבול. קיבלתי טלפון כמה שעות לפני החג. על הקו היה בחור שמכיר אותו, בא ממשפחה מאוד תורנית, והוא עזב את הדרך. היום הוא לא שומר שבת, הוא חי בלי חופה וקידושין עם מישהי, והוא על פניו לא קשור, לא מקפיד. אומר לי, רב, יש לי שאלה דחופה. מה אפשר? מה רוצה לשאול? הוא אמר לי, הכלב שלי. כלב שלך, מה עם כלב? מה אני עושה איתו בפסח? מבחינת האוכל, שהוא לא יאכל חלילה חמץ. אתם מבינים? אני רואה, הוא לא קשור בכלל. הוא דואג שהכלב שלו לא יאכל חמץ בפסח. מחפש בשבילו מה לתת לו. ותראו, כולנו פוגשים בחיים דברים כאלה. וכל פעם, אתה אומר לעצמך, מי היה מאמין? איזה נשמות, איזה ניצוצות, איזה הערות יש בפנים, וכמה אנחנו נוטים לזלזל בזה, לשפוט לפי החיצוניות, אבל תראו מה יש פה. טוב, אז מה אמר הרב יעקובסון, אותו יהודי שרצה לעשות גיור, אבל הפוך? יש מה לעשות? התשובה היא שלא. והוא אמר לו, תראה, נולדת יהודי, וזה אומר שיש לך נשמה של יהודי. וכמו שיש צבע לעיניים, ככה יש צבע לנשמה. אתה יהודי, כמו שמשה רבנו יהודי, כמו שדוד המלך, כמו שרבי עקיבא. אי אפשר להתחמק מזה. זאת הנשמה שאלוקים נתן לך. אני רק יכול לתת לך עצה. שאם אתה לא תנסה כל הזמן לברוח מהנשמה שלך, אולי תופתע לגלות שזה לא כל כך נורא להיות יהודי. ויש בזה אפילו כמה יתרונות. אנחנו נמצאים, מורי ורבותיי, פחות משבוע לפני יום הכיפורים. היום הקדוש בשנה. וחז"ל במדרש מתארים אדם בשם יוסי משותה. הם מזכירים את שמו בהקשר לפסוק וירח את ריח בגדיו, ואמרו חז"ל אל תקרא בגדיו אלא בוגדיו. כלומר, כשיצחק אבינו מריח את הבגדים של יעקב, הוא מזהה שהיום יבוא ויהיו לא רק בגדים אלא גם בוגדים. כלומר, כל מיני יהודים שיבגדו בעם ישראל. וחז"ל נותנים דוגמה לעניין את יוסף משותה. מי היה האיש? ומתארים את הרגע שבו צבא האויב כובש את ירושלים. ומגיע את שערי המקדש. והם רוצים להיכנס פנימה, אבל יש להם, לחיילי האויב, איזה יראת כבוד שאוחזת בהם. הם מהססים מלהתפרץ אל המקום הקדוש בעולם. מה הם עושים? הם מחפשים איזה יהודי שיהיה מוכן לבגוד בעם שלו ולהיכנס ראשון לפניהם ולחלל את קדושת המקום, ואחרי שהוא יפרוץ את הדרך, אז הם יוכלו להיכנס בעקבותה. האם הם יצליחו למצוא אחד כזה? האם יהיה יהודי שיהיה מוכן לבגוד בעם שלו ולהיכנס לבית המקדש, לקודש הקודשים, ולסייע לאויב? התברר שהיה אחד כזה, ושמו יוסף משותה. והם אמרו לו, תשמע, בוא נעשה איתך דיל. תיכנס, תבחר לך איזשהו חפץ, ותיקח אותו. מה שאתה מוציא יהיה שלך. והוא נכנס פנימה, כמה צעדים, לוקח את המנורה ויוצא. הם אומרים לו, הגזמת. בשביל יהודון כמוך, מנורה, בוא, כנס שוב, קח משהו יותר צנוע. ואז באופן מפתיע, יש כאן תפנית בסיפור, והוא אומר להם, בשום פנים ואופן לא, לא נכנס. אמרו לו, תיכנס, אמרנו לך. לא נכנס. תיכנס! ובתור במדרש, איך שמאיימים עליו, ומבטיחים לו, ומענים אותו, רצו שהוא ייכנס עד הסוף, יעשה להם את המלאכה, והוא לא מוכן להיכנס פעם שנייה. המדרש מתאר איך יוצאת נשמתו בייסורים, והוא צועק, וי לי שהכעסתי את קוני. אוי, שהכעסתי את הקדוש ברוך. תראו, הסיפור הזה מופיע במדרש. ומה שתמוע פה, זה מה נשתנה. הרי האדם שלפני רגע מוכן למכור את כל הקדוש לו למען בצע כסף, דקה אחרי זה, לא משנה מה יעשו לו, יבטיחו לו, יענו אותו, לא מוכן להיכנס. מה קרה? איך? מה השתנה ברגע אחד? מה גרם לזה? התשובה לשאלה הזו היא, אתם יודעים מה השתנה? שהוא נכנס למקדש. עצם זה שהוא נכנס אל המקום הקדוש בעולם, מה זה עשה לו? זה הדליק את הניצוץ שהיה בתוכו. אתם יודעים איך זה? כשמנפנפים, עושים רוח, אז אם יש בתוך הגחלים אפילו איזה ניצוץ אחד קטן, מה קורה? האש מתלקחת מחדש. מספיק קצת רוח, אבל כל עוד יש פה ניצוץ, זה ידלק מחדש. כתוב בספר יצירה, שזה אחד מספרי הקבלה הקדומים ביותר, שיש שלושה מימדים למציאות, ראשי תיבות עשן. עולם, שנה, נפש. שזה שלושה מימדים. עולם זה הממד של המקום. שין זה שנה, שזה מימד של הזמן. נפש זה הממד של האנשים. ובכל אחד מהם יש הזדמנות להיפגש עם נקודות של קודש שיגרמו לניצוץ הזה שיש בתוך כל אחד ואחד מאיתנו להתלקח מחדש. גם מי שמרגיש כבוי, עייף, מותש, רדום, הנשמה מחכה. כל הזמן לרגע הזה שמשהו ידליק אותה. אז יכול להיות בממד העולם. כלומר, יש מקומות, ואנחנו מכירים את זה, שבן אדם מגיע, זה מרומם אותו. אז בית כנסת, מקדש מעט זה מקום כזה. ויש מקומות. ירושלים עיר הקודש, שזוכה להגיע לכותל, נזכה להגיע לבית המקדש. יש מקומות ששם קבורים אבותינו, מערת המכפלה, קבר רחל. יהודי מגיע לשם, משהו קורה. יש הקלטות ממלחמת ששת הימים, שהקריין, הקלטה משובשת מלפני שנים רבות, אומר, אני יורד במדרגות אל הכותל, אני נוגע בידיי, באבני הכותל, אינני אדם דתי, אבל הוא הרגיש משהו שאין לו מילים לתאר, איזה זרם חשמלי שעובר בתוכו, כי הוא פגש את הקודש. אז זה עולם. שנה. זה ממד הזמן. יש לנו הרבה ימים של חול, אבל יש גם ימים מקודשים. עברנו את חודש אלול, המלך בשדה, עלינו עוד קומה. אנחנו עכשיו בעשרת ימי תשובה, דרשו השם בהימצאו, כי ראו באותו קרוב, השם עכשיו קרוב אלינו, שערי השמיים פתוחים, הלבבות פתוחים. הזמן הזה יש לו קדושה, שהוא יכול לרומם, להעיף אותנו למעלה. הממד השלישי זה ממד הנפש. שמה זה אומר? אנשים. יש דמויות. יש אנשים צדיקים, תלמידי חכמים, שרק מלפגוש אותו, אתה כבר מרגיש בתוכך, אני רוצה להיות יותר טוב. משהו שמעורר את הטוב הזה, את הנשמה שיש בתוכנו. וכל אחד צריך לחפש לעצמו כל הזמן את הנקודות האלה, בעולם, בשנה ובנפש, שירימו אותו. כי המציאות מושכת למטה, כמו שיש בפיזיקה כוח הגרביטציה, כוח המשיכה שמושך את כל הגופים למטה, גם מבחינה רוחנית יש כוח משיכה שמושך למטה. ואיך אמר רבי ישראל מסלנט? יהודי זה כמו ציפור, היא יכולה לעוף, ובלבד שכל הזמן מה היא תעשה? תניע את הכנפה. אם רגע אחד היא תתחיל לשבת בחיבוק ידיים, היא לא נשארת במקום, היא צוללת למטה. והימים האלה זאת מקפצה שיכולה לתת לנו כוח ותנופה לכל השנה. ואני מבקש, יש לנו עוד דקות אחרונות, שתף אתכם בחוויה אחת מיום הכיפורים. במשך כמה שנים, ביום כיפור, לא התפללתי בבית כנסת. הייתי גר ביישוב ושמו שוהם. שוב מעורב, שם דתיים, שם חילונים. וראינו שכשמגיע יום הכיפורים, יש לא מעט אנשים המכונים חילונים שרוצים לבוא להתפלל, אבל לא יגיעו לבית כנסת. למה? כי אומרים לעצמם, בית כנסת, נו, זה של דתיים, אני חילוני. בית כנסת, נו, כל מקום יש את השם, איפה אני אשם? בית כנסת זה לאנשים שיודעים להתמצא בסידור, אני לא יודע. אז הוא לא בא. אבל הוא רוצה להתפלל. אז מה עשינו? ביקשנו מראש המועצה בהשאלה ליום אחד את בית התרבות. מה זה בית התרבות? כל הקונצרטים, כל ההופעות, מקום לאנשים תרבותיים. פרסמנו מודעה. כולם מוזמנים ביום הכיפורים לתפילה מודרכת בבית התרבות. אני, עבדכם הנאמן, הייתי המדריך. מה זה אומר? כל היום התרוצצתי. הבאתי פה סידור, פה כיפה. אמרתי אנשים, תפתחו בבקשה, גבירותיי ורבותיי, בעמוד 67. אנחנו עומדים עכשיו להתחיל את תפילת כל נדרי. תפילה נפלאה. הייתי מספר להם, הייתי מסביר. תגידו, בקושי הספקתי להתפלל. כל היום התרוצצתי. אבל זה היה שווה. למה? בשביל דקה אחרונה של יום הכיפורים. זה מדהים לראות אולם שבשלט בחוץ כתוב המקום מכיל 400 איש. תראו, אני לא מגזים, היו שם 700. צפוף, נגמרו לנו הסידורים, אין כיפות, ואנשים נוהרים, נוהרים אחד על השני. אתה רואה דקה האחרונה של יום כיפור. אתם זוכרים תפילת נעילה. אתה רואה 700 אנשים עומדים וצועקים, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, השם הוא האלוקים. ואני רואה את זה עם דמעות בעיניים. אני אומר לעצמי, כל המקטרגים האלה, שאומרים, מה הם שווים בכלל? חילונים, לא באים. אין חילונים, יש רק יהודים. ויהודים הם אנשים מאמינים. תגידו לו, אז איפה הם כל השנה? תשמעו, זה לא קל. גם למי שגדל על זה, אנחנו יודעים, לא פשוט, והחיים שוחקים, ועמוס. בטח למי שלא גדל על זה, ולא יודע מספיק, ותפילה, וקדושה, ושבת. אבל ברגע האמת, יהודי מגלה מה הוא רוצה. ותראו, יש לנו איזה קול פנימי שאומר לנו, בוא, שנינו יודעים את האמת. הימים האלה זה הצגה. הרי בסופו של דבר, שבוע אחרי יום כיפור, מה יהיה? האנשים יחזרו להיות כמו קודם, גם אתה תחזור להיות כמו קודם. אז מה, זה עושה פה הצגה בכאילו? אני זוכר, הזדמנתי פעם לבית ספר. בית ספר יסודי בנים, אני עובר במסדרון. זה היה פשוט ג'ונגל. צעקות, מריבות, דחיפות. ואז אחד הילדים צועק, המנהל מגיע. המנהל שלהם היה טיפוס מפחיד. 2 מטר על 2 מטר, פנים כאלה מאיימות, איך שהוא נעמד. בקצה המסדרון, אתה רואה כולם עובדים כמו חיילים, שלום המנהל, מה שלומך, בוקר טוב. המנהל עובר את המסדרון. איך שהוא גומר את המסדרון, הכל נהיה כמו קודם, רק יותר גרוע. אז ראיתי את זה, אמרתי לעצמי, טוב, זה ילדים. ילדים קטנים מפחדים מהמנהל, אצל מבוגרים זה אחרת. אבל אז גיליתי שלא. גם מבוגרים נוהגים לפעמים באותה שיטה. הכרתי נהג אחד. מה זה נהג? טייס. נוסע במהירות מופרזת, מצפצף על החוקים, סכנת נפשות. ניסיתי להגיד לו, תקשיב, זה מסוכן, אתה תדרוס מישהו. אין לי מי לדבר. אז ניסיתי בכיוון אחר. אמרתי לו, אתה לא פוחד שיצור אותך שוטר? שללו לך את הרישיון? תקבל קנס, נקודות? הוא אמר לי, לא, אני לא מפחד. יש לי ווייז. אמרתי, ווייז, מה הקשר? הוא אמרנו, בווייז. כל פעם אני רואה, יש שם סימון של ניידת. מצלמת מהירות. הוא רואה, איך שהוא עובר את הניידת, נוסע קדימה. תראו, זה מרתיח. אתה שומע על אדם כזה. הוא פושע, מסכן חיים. אבל יש כאלה. הבעיה היא שיש איזה קול פנימי שאומר לכולנו, נו, גם אנחנו ככה. חודש אלול, תראו, אנשים קמים לסליחות, כולם נחמדים יותר אחד לשני, סליחה אם פגעתי, סליחה ומחילה. נו, ומה יהיה? שבוע אחרי יום כיפור, יחזור להיות כמו קודם. נו, זה סתם, זה לא באמת. ומילא, אם על המנהל, שוטר, אפשר לרמות אותו. אבל מה נגיד על ריבון העולמים? אז מה הטעם בימים האלה? תראו, הקול הזה נמצא פה בפנים, והוא מחליש אותנו. אני אגיד לכם מה אני אומר לו. אני מספר לו על מלחמות ישראל. תראו, עם ישראל זה עם שיש לו תחביב, הוא נורא אוהב להתווכח. 2 יהודים, 3 דעות, 4 בתי כנסת. תראו למשל, מדינה כמו ארצות הברית. יש להם 330 מיליון תושבים. כמה מפלגות יש? 2. מדינת ישראל הקטנה, כמה מפלגות יש? 20. כמו מספר האנשים פה אולי. ביום חמישי לפני שבועיים רשם המפלגות, 40 מפלגות חתמו שם, ואיזה ויכוחים, איזה כעסים, איזה התלהמות. אבל אז, קורה ופורצת מלחמה. ופתאום מה מתברר? שעם ישראל, שהיה עסוק בלריב ולהתווכח, כאיש אחד, בלב אחד, מסתערים קדימה. שמים בצד את כל הזוטות, את כל הוויכוחים, את כל חילוקי הדעות, וחייל אחד ימסור את הנפש למען חייל אחר, בלי קשר לשאלה על איזה מפלגה הוא מצביע, עם כיפה, בלי כיפה, מה הדעות שלו, מתנחל, ספרדי, חרדי, זה לא רלוונטי. יהודי, יש לו נשמה, חלק מעם ישראל, עם אחד, אנשים אחים אנחנו, מסתערים קדימה ביחד. מלחמה, מוריי ורבותיי, זה סוג של רגע של אמת, שמגלה לנו את האמת על עצמנו. הלוואי שנצליח לקחת מזה גם לימים האחרים ונזכיר לעצמנו את מה שאויבים שלנו יודעים מצוין. תשאלו את חסן נסראללה, שם רשעים מרכב, בשבילו זה לא משנה בכלל. יהודי כזה או כזה, מה צבע הכיפה, מה צבע... יהודי! זה מה שחשוב. ורגע אנחנו קצת מתבלבלים לפעמים. מלחמה זה רגע של אמת, ששם את הדברים במקום. גם הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם, זה לא הצגה. זה הימים הכי אמיתיים בשנה. זה הימים שמגלים לנו מי זה עם ישראל. עם ישראל בגדולתו, ביופיו, באמונתו. שתראו, זה מבלבל. כי מי שיפתח ויינט במוצאי העצום, מה סיכום חדשות היום? אופניים. כמה ילדים נפלו מהאופניים? חג השבועות, מה הסיכום חדשות היום? מים, עוגות גבינה? עכשיו זה חשוב עוגות גבינה. אבל מה עם חג מתן תורה? מוציאים את הנשמה של החגים. אבל עם ישראל באמת, הוא יודע, הוא מרגיש בחודש הזה שחלף עלינו, חודש הרחמים והסליחות, יותר ממיליון יהודים פה בארץ היו באמירת סליחות, בסיורי סליחות. יום הכיפורים עוד פחות משבוע, אתם תראו את השקט, את הדממה. הרי למה אפשר לנסוע באופניים ביום כיפור? כי הרחובות ריקים, כי אין מכוניות, כי עם ישראל שומר על קדושת היום. אז צריך לא להתבלבל מאיך שזה מוצא כלפי חוץ, ולזכור ולהזכיר ולהגיד את זה. זה האמת, זה עם ישראל. אנשים אחים אנחנו, מאמינים בני מאמינים. ומה שאומר לנו היצר, שאחרי יום כיפור נחזור להיות בדיוק כמו קודם, גם זה שקר. זה לא נכון. ועשיינו, השם אלוקינו, אנחנו אומרים בתפילה, ועשיינו זה מלשון מסע. אנחנו יוצאים מהימים האלו כבדים יותר. אני לא מדבר על קלוריות. גם. אכלנו קצת בראש השנה. אבל נגיד שהיה דבר כזה משקל רוחני, שאתה יכול לראות לא בקילוגרמים, בקילוגרמים רוחניים, היינו נשקלים לפני ראש השנה ואחרי ראש השנה. תקשיבו, עלינו בכמה טון. מה הולך להיות ביום כיפור? זה אמת, אי אפשר להתחמק מזה. אנחנו עוברים דרך הקודש, והקודש ממשיך איתנו הלאה. רואים בספירת העומר את ההצטברות של הימים. שימו לב שביום ה-23 אנחנו לא אומרים שהיום זה היום ה-23, היום זה היום ה-14, היום זה היום ה-42. אנחנו אומרים היום 42 יום. מה הכוונה? שיש פה הצטברות של 42 ימים, ומחר מה יהיה פה? הצטברות של 43 ימים. זה הולך ומתאסף ומצטבר, ואנחנו הולכים ומתמלאים. יוצאים מהימים האלו טעונים, מוארים, מחוברים יותר לנשמה שלנו. וכמו שראינו, גם מי שכלפי חוץ נראה מרוחק, מנותק, האש הזאת בוערת בתוכו. אני רוצה לברך את כולנו שזכינו פה להתאסף ביחד, כי איש אחד בלב אחד, ולפתוח את הלב ואת הראש, להתכונן לקראת היום הקדוש של יום הכיפורים, שכשיגיע הרגע יפתחו השמיים וירד עלינו שפע של אמונה, של שמחה, של כפרה, של טהרה, ונצא כולנו יחד עם כל ישראל זכים וטהורים, והקדוש ברוך הוא יחתום את כולנו לשנה טובה ומתוקה, לחיים טובים ולשלום, אמן כן יהי רצון.
תודה רבה לרב יוני לוי, עכשיו כולם מוזמנים לכיבוד, עוד 10 דקות הצהרה של הרב בן ציון אלגזי.